שלום, כאן שרון קנטור, ואתם ואתן בגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור, בו אנו מערכים מדי פרק דמות ייחודית מעולם הספרות, לשיחה על אחורי הקלעים של עבודה הספרותית, הכתיבה, הפרסום, וכמובן ההוצאה לאור, והפעם נמצא איתנו באולפן הנהדר שלנו, השקט והקטן כאן הפרדס, הסופר, אילי ראונר, גם מתרגם, יש לומר, נכון? נכון. שלום אילי, מה שלומך?
שלום שרון.
שמחים מאוד שבאת לכאן.
תודה.
אנחנו חוגגים את ספרך הרביעי בעברית. נכון, אני צודקת. יש עוד ספר אחד, אבל הוא לא בעברית.
נכון.
הספר הזה נקרא השחקן, והוא כולל 4 סיפורים, או ליתר דיוק אולי נובלה ו3 סיפורים, היינו אומרים. לא, שמתי לב שככה, המילה נובלה ככה נזרקת די בקלות. סיפור מעט יותר ארוך.
4 נובלות.
4 נובלות. יאללה, בוא נגדיל לך. קודם כל זה ספר נפלא, ברכות, נציין שערך אותו עודד וולקשטיין, שגם הוא יתארח כאן לאחרונה. אז הוא כולל כאמור 4 סיפורים, השחקן, אגוניה, פרידה והנעלם. כל אחד מהם מעוגן בעולם אחר, סיפורים אחרים, אבל יש להם הרבה מאוד חוטים מקשרים, אני חושבת, גם בינם לבין עצמם, וגם בינם לבין היצירה הקודמת שלך, שבטח רבים ממאזיננו קראו ואהבו, אני קראתי ואהבתי. קודם כל, מתי נכתבו הסיפורים האלו?
הם נכתבו, באמת יש ביניהם מרחב זמן, כי יש סיפור אחד, אגוניה, שנכתב עוד בשנת 2001.
כשהיית אלם.
כשהייתי בן, כן, 21, נאמר ככה, 22, והוא נערך מחדש. האמת שכתבתי אותו במהלך השנים כמה פעמים.
חזרת אליו?
חזרתי אליו, כן.
הוא זכה בפרט הסיפור הקצר של הארץ.
נכון. בעצם גזרתי ממנו איזושהי חתיכה של 4 עמודים, 5 עמודים, ושלחתי לעיתון הארץ בשנת 2000, והוא זכה בפרס הראשון, במקום הראשון, אז זה היה באמת חוויה מטלטלת, מרגשת, והוא לא יצא לאור, כסיפור ארוך, ולאחר מכן בעצם הוא נשאר כאיזשהו שארית, איזשהו שריד של סיפור ישן, וחזרתי אליו ובעצם בניתי אותו מחדש, ערכתי אותו מחדש, השפה הייתה קצת אחרת, אז היה צריך קצת לשפשף, לחדש וכולי.
לא תמיד זה אפשרי לחזור ליצירות עלומים
נכון,
אבל זה סבבה איתם.
זה התאים לי לפרויקט של שיצא עכשיו השחקן, כי באמת החלום שלי היה באמת ליצור איזשהו מארג סיפורים, קובץ סיפורים, שהוא כל סיפור במקום אחר, עם סגנון שונה, קצת לפרוס את היריעה של מה שיוצר או סופר יכול לעשות. קצת כמו, בטח את מכירה את הסיפורים של קלייסט, ואז יש לו סיפור פתאום על ימי הביניים, וסיפור על
צ'ילה. זה נורא הפתיע אותי, כשקראתי את זה הפעם הראשונה, אמרתי, אוקיי, זה יהיה על ימי הביניים, ואז פתאום יש פנייה כזאת.
פתאום לצ'ילה בסנטיאגו, לצ'ילה, ואחרי זה ב, אני חושב, שם באחד האיים פוארטו ריקו, משהו כזה, או הייתי, או טעיתי, אני לא זוכר. וכולי, אז מין חלום שהיה לי תמיד ליצור איזשהו מרק סיפור כזה, שבאמת כל סיפור מתרחש במקום אחר, יש בו חוויה אחרת, וזמן אחר. זה גם מתקשר לפרויקט ישן שהיה לי ליצור רומן ארוך, שמתחיל באמת, הסצנה הראשונה באמת של אגוניה, הוא מתוך הרעיון הזה של מלחמת העולם הראשונה, אחר כך ארגנטינה בזמן שנות ה-70, שזה בעצם דור של אוראי, והאינטיפאדה הראשונה בישראל, מין איזה שהם דורות שכל פעם צריך לברוח או להתייחס למצב הפוליטי, החברתי, אני לא יודע, ההיסטורי, שבו, והמאבק של היחיד מול הדבר הזה. כל פרק היה אמור להיות בשפה אחרת. האגוניה, למשל, הסיפור שיצא על אלמנה אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה אמור להיכתב בצרפתית.
אתה גם כותב בצרפתית?
כתבתי את
התזה.
את התזה שלי בצרפתית וכולי, אבל בעצם, טוב, זה נחזור אולי אחר כך,
נסעתי ללמוד. אנחנו נחזור, כי כל מה שאמרת עכשיו זה הכל חוטים שצריך אחר כך למשוך, כן.
אז זהו, והחלק השני אמור להיכתב בספרדית, שאני לא כותב בספרדית, אבל הייתי אמור ללמוד או לשכלל אותה. את השפה הזאת, וזהו, והחלק השלישי בעברית. כך שנוצרו, חלק השלישי למשל, השתמש...
פנטזיה מופלאה, ואני מאחלת לך שעוד תגשים אותה.
כן, לא, אבל הגשמתי אותה, כי בעצם החלק השלישי של האינטיפאדה הראשונה נכתב באריק. למרות ששם מדובר כבר באינטיפאדה שנייה.
לא, וגם כל העניין הזה של הבריחה, שזה בעצם, אפשר להגיד שזה מלווה את היצירה שלך, הדבר הזה.
החלק השני הוא פה מופיע בסיפור הנעלם. אבל גם זה איזה מין...
החלק הארגנטיני.
כן, הארגנטיני, שזה פעם ראשונה שאני מתייחס בעצם לנושא הזה, לחוויה הזאת, שהעסיקה אותי בגיל 20, ככה הלכתי לראיין אנשים ולחקור, וקראתי... ספרות סביב החטיפות והאלמויות ומחנות הריכוז והמוות שהיו שם.
אז למה, בוא נשאר עם זה קצת, כי באמת הסיפור הזה, בוא נגיד בכמה מילים במה הוא עוסק, בעצם השלטונות, נכון, מגיעים לביתם של הורים, מחפשים את בנם שהוא ציוני, הוא קומוניסט.
כן, הוא קומוניסט.
קומוניסט?
בעצם צעיר. הסיפור היה שבשנות ה-70 קמה חונטה, מעין חונטה גנרלים כזאת, שהקימה משטר דיקטטורי, משטר צבאי בארגנטינה, ו... הדור הצעיר, הדור הצעיר, זאת אומרת, כן, לצד זה, אנחנו עדים למהפכה צעירה של שנות ה-60, סוף שנות ה-60 בעולם כולו, של דור שנולד אחרי מלחמת העולם השנייה, ומתחנך על איזשהו, על ברכי הסוציאליזם, על ברכי הקומוניזם, על איזשהו אוטופיה חברתית, ונוצר איזה מאבק מאוד גדול בין נאמר הצד הפשיסטי, הצד הלאומני וכולי, והשמרני, אל מול השמאל החדש, מה שנקרא, שזה היו צעירים ברובם, שאפילו הלכו ללמד בשכונות העוני את השפה, את יודעת, כאילו, שניסו בעצם לחתור תחת ההיררכיה, אני יודע, של המעמדות, וליצור איזושהי חברה חדשה. ואז קמו בעצם גם, זאת אומרת, היה פחד מאוד גדול באיזשהו מקום מהרעיונות החדשים, והמאבק הוא הפך להיות מלחמה, הם קראו לזה מלחמה מלוכלכת, שיש מצד אחד טרור של המהפכנים הצעירים, מצד שני איזשהו השלטון, המשטר מעצים את כוחו ומפחיד את האוכלוסייה. ונוצר, כן, במהלך השנים, משנת 76 עד תחילת שנות ה-80, מדברים על 30,000 חטופים ונעלמים. הם קראו לזה לוס דיספריסידוס. ובעצם, כאשר חוזרת הדמוקרטיה, אז יש באמת... חקירה מאוד גדולה וניסיון לחזור, התאבלות חברתית שלמה וניסיון בעצם להבין מה קרה ואיך לא חוזרים על האסון הזה, הם קראו לזה, אחת הסיסמאות הייתה נונקה מס, כאילו, לעולם לא.
לעולם לא עוד.
לעולם לא עוד.
זהו, בוא נדבר על החיבור שלך, על הסיפור הזה, כי יש גם חיבור משפחתי, נכון?
זהו, אז...
אבל יותר מזה גם אני חושבת.
יש חיבור של, זאת אומרת, במיוחד, מה שמעניין הוא שההורים שלי, או אבי, באיזשהו מקום ברח או, 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 ניצל מהדבר הזה, בעקבות הודות לעלייתו לארץ בשנת 73, זאת אומרת, אז, בהיותו ציוני, בתנועת נוער, הם היו באמת אנשי שמאל, אנשי סוציאליזם וכולי, אז שאחרי זה באו לקיבוץ כמובן, ו... וזה, אז, אז, אז חיפשו, היו כל מיני, את יודעת, ניסיונות גם לדלות מידע, גם למצוא אנשים. ולכן באיזשהו שלב הוא סופר לי ככה ש, שאכן חיפשו אותו.
ו... באיזשהו אופן הוא דמות הצעיר בסיפור.
כן, נכון. והסבא... האבא הוא הסבא שלי.
כן.
עכשיו, כן, זה סיפור שהוא על תשתית, נאמר, חצי ביוגרפית, זאת אומרת, המצאתי את הסיפור הזה לחלוטין, אבל סופר לי שבאמת באו, דפקו על הדלת, ואז בעזרת שוטר, שוטר שגר בבניין, נאמר שזה בסדר, הכל בסדר, ואין שום חשד, אין שום בעיה.
בסיפור עצמו השוטר לא מסייע לנו.
כן.
כאילו הוא מנסה, אבל זה לא עוזר.
כן, עכשיו מה שעניין אותי בסיפור הזה, זה באמת ליצור, לחשוב על הנוכחות, על נעלמות, על היעלמות. באמת הדבר הזה, השוטר המקוף שגר בבניין, הוא מדבר בכלל... על האפשרויות שכולנו בסוף נעלמים, כולנו...
הוא דמות של פילוסוף מוזר כזה, נכון.
כן, אפילו כתבתי לו כל מיני מונולוגים ארוכים, שאחר כך עודד
האורך... יש בו משהו בקטי כזה, כמעט.
חתך אותי ואמר לי, לא, 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 זה מיותר.
זה מוזר מדי, אולי זה חורג יותר מדי, הסיפור. כרגע זה בין לבין, לא ברור. אולי הוא שיקור, מי יודע, כאילו בכלל באיזה מצב...
נכון, אז כן, אז רציתי באמת להכניס את השאלה הזאת של... מה קורה? את יודעת שאנחנו, פתאום אמרתי, מה זה להיות נעלם? אני זוכר שעצמתי עיניים, אמרתי, עכשיו אני לא פה, או כשאנחנו מחבים אור בבית, אז איפה הדברים? זאת אומרת, אז רציתי להכניס קצת שאלות על הדבר הזה, וזה הסתבך, זה הלך לכיוון, אני באמת כותב בחוסר ידיעה כל כך לאן זה הולך להיות, אין לי איזשהו... במיוחד בסיפור הזה נשארתי תקוע קצת, הסוף הוא גם מוזר, נכון, יש איזה מין...
תלוי מה הציפייה שלכם מסופים.
כן, זאת אומרת, רציתי שהוא, אני יודע, שתהיה איזה דרמה, האבא בעצם פוגש את הילד, את בנו הצעיר, בתא מעצר, והגרסה הראשונה הייתה שאומרים להם, משהו כמו, זה או אתה או אתה. זאת אומרת, היו כל מיני גרסאות. או הייתה גרסה של מצליחים לברוח, אני יודע, כל הסטודנטים בורחים.
גרסה הירואית כזאת, מבצע.
כן, ומישהו צועק, תחי הדמוקרטיה.
אבל בחרת באיזשהו
אופן. בסופו של דבר, כן, ואני זוכר אפילו שקראתי את הסיפור לקראת ה... לקראת ההגעות וכולי, אז אמרתי, לא, היה צריך לכתוב את זה אחרת לחלוטין. הוא לא היה צריך, הילד הוא הנער, לא היה צריך להופיע בסוף, זאת אומרת, להיות נעלם לכל אורך הסיפור, ומין...
הנה, זה הפתיע אותי שהוא באמת היה שם, למשל. כאילו אמרתי, אוקיי, אבל אז אתה עושה את משהו באיזשהו אופן, אולי הלב, לא המובן של המרכז, המובן של הלב של הסיפור, שזה בעצם העלאת הזיכרונות הזו. שהוא מונה בעצם בפני אביו, את כל הרגעים האלה. ואז אמרתי, שאני לא יודעת אם הוא באמת שם. אתה מבין מה אני מתכוונת? שאולי מה שנוכח שם זה כל הזמן שהיה, כל הזיכרונות האלו, ולא בהכרח הוא בעצמו.
כן. כן, הוא בעצם מה שקורה זה שקצת נספר למאזינים, זה שעוצרים את האב, הוא פוגש בתא מעצר את הבן, בהתחלה הם עושים עצמם כלא מכירים, אבל אז כשהשוטרים הולכים, הם בעצם מתחילים לדבר, והבן מספר את סיפור הילדות, או כל מיני זיכרונות, הוא אומר, בעצם מה יישאר מאיתנו, והוא בעצם כתב מישהו שהוא נותן לו מתנה לאבא את ה, את ה, את הזיכרון, את הנאורים, את ה, מעניק את מתת החיים שלו. וכן, הוא מספר את כל מיני זיכרונות מוזרים מארגנטינה של שנות ה-60 וה-70, שהם גם סיפור מערבי.
יכול, כן, זהו, כל אחד יכול למצוא את עצמו שם.
הביטלס מופיעים שם, ורצח קנדי, ו... כן. וכן, וזהו, והוא במין שטף של זיכרונות כזה, וככה סיפור נגמר, כמו מין פייד אאוט כזה.
אז אתה יכול להבין למה חשבתי שאולי הוא לא שם בכלל.
כן, הוא באמת כזה הזוי כזה, הוא גם מין סוג של חצי פילוסוף, או שקוע בהרהורים, ואומר, מה הם עושים לנו, מה הם רוצים מאיתנו, מה הם רוצים ממך, אבא, אתה בכלל לא... מהפכן, לא קומוניסט, לא שום דבר, אתה בורגני שרוצה לחיות בסך הכל. זה לא המלחמה שלך. ויש שם משפט דווקא שאני מרוצה ממנו, משמח אותי שזה, שהוא אומר על הפחד של, של, של הדור... של הדורות, הפחד מהילדים, כאילו איך אפשר לפחד מהילדים.
נכון, שזה משפט שטוב בהחלט גם לימינו אנו, גם לי הוא תפס את העין, על הפחד הנצחי של הדורות.
של דור האבות.
מדור הבנים.
כן, של המשטר בעצם מהדור הבא, שכאילו לא מאפשר את החיים, ומנסה לקלוע אותם.
נכון.
את רוצה שנחפש את זה?
אני נחפש את זה רגע. ב-106.
אתה עובד קשה, אבא. אני רואה את פניך, באיזו שעה התעוררת הבוקר, לא מגיע לך להיות כאן. הדיקטטורה היא לא המלחמה שלך. רצית שנגדל ויהיה לנו בית, רצית שתהיה לנו מכונית אדומה וגג נפתח, רצית שנוכל למלא את העגלה ושנטוס במטוסים ושנהיה אגונים כמו בני כפר לבושי חליפות. תראה מה יצא מאיתנו, אלוהים. לא חשבנו שמישהו ירצה לחסל אותנו. יצאנו להפגנות מול הבית הוורוד, זה בית המשטר של הממשלה של ארגנטינה, של בונוס איירס. הטרור היכה בקורדובה, והשדים יצאו אל המרפסות וחישפו את כל מי שלא אכל לסובע, ובעיניו כבר לא היה אור. אם ייקחו אותי מכאן, הזיכרונות יובדו, אתה שומע... באחד מסופי השבוע נכנסתי אל חדריכם בשעת מנוחת הצהריים, אז זה כאן פה מתחיל מין סיפור
נוסף. נכון, הסיפור הקטן באמצע. אולי לא בחרתי משהו מספיק, נכון.
לא, בסדר.
זה הכל מאוד יפה. ובאמת גם כן, שוב, למרות שהוא ספציפי ועוסק בנקודת זמן מסוימת ובסיטואציה מסוימת, זה גם, שוב, כמו שאמרתי, זה מעורר הזדהות, כי יש פה את זיכרונות הילדות באשר הם, ואת האובדן באשר הוא, וגם את החרדה מפני זה שהכל היא לקח, שגם היא דבר שמאפיין גם את הזמן הזה, בישראל, בעולם.
כן, הזמן נלקח, כן.
לא, אני אומרת שהזמן נלקח, וגם, אתה יודע, הפנטזיה הרגילה הזו על פשוט לחיות, על להיות הגונים, שאתה יודע, השאיפה הבורגנית הקטנה הזאת, שגם היא, למרות שאולי אין, אולי בעצם, אולי כן, אולי גם יש בה איזה חטא של גאווה כזאת, שאני אוכל לעבור את חיי, יהיה בסדר, זה יעבור, אבל אולי גם זה איזשהו חטא של יוהרה ש... שאסור לחטוא בו, וגם זה ילקח. זה מה שאני מצאתי בדבר הזה. הדבר הזה שתיארת בתור הפנטזיה שלך, שכן התגשמה גם בספר הזה, וגם לפחות בחלקה, היא לא דבר שמאפיין, אני חושבת, הרבה סופרים ישראלים. זאת אומרת, כאילו זה די תעוזה, אתה כותב לפעמים דברים שהם זרים לגמרי, או שהם קורים במקום אחר, או שהם בכלל, אתה יודע, הם נגיד, באמת אגוניה, הוא... סיפור שאפשר להגיד שכמעט במקרה הוא בעברית. זה לא אופייני פה. מאיפה זה מגיע אליך?
מאיפה זה מגיע? טוב, באמת, אני חושב שהספרות שאהבתי או שהתחנכתי עליה, או שבעצם קראתי בנעוריי, זה היה ספרות אירופית, תרגומים, ואחר כך אמרתי שאני גם אשא מפה ללמוד בחוץ לארץ וכולי, באמת למדתי ספרות בפריז, חייתי בפריז 7 שנים, ועשיתי דוקטורט בספרות צרפתית ופילוסופיה, וכן, יש משיכה לנושאים, נקרא לזה קיומיים, אקזיסטנציאליסטיים, באמת יש, ולא לכתוב ספרות על מה שמוכר, על מה ש... על החיים עצמם, אלא איך להגיד על... זה קצת אולי פרדוקסלי, אבל כאילו על ה... על ה... על ה... על מה שהוא באמת שגרתי, אלא באמת להיסחף לעולם הבדיון, ועולם הבדיון הוא צריך איזה מקום אחר. ככה זה הייתה התחושה, וזו התחושה שלי, זאת אומרת, צריך חזרה. ואני זוכר שנגיד אגוניה נכתב אפילו מבלי שהייתי עוד בפריז, זאת אומרת, זה היה ממין דימוי של פריז, דמיון של סרטים שראיתי, כל מיני באמת מחקרים קטנים על המלחמות וכולי. וכן, ובסופו של דבר זה מין, זה, הספר נקרא השחקן, אז זה באמת בסופו של דבר הרצון הוא להתחפש, להיכנס לתחפושות, להכניס משהו מתוך החוויה שלי, אבל להיות מישהו אחר. והכתיבה בעצם, במובן הזה, זה אולי מצטרף לאידיאולוגיה שלי, ככה שלאט לאט בניתי ופיתחתי, שבעצם כתיבה זה הולדת של סובייקט או של יצורים שהם לא ידועים לנו, הם חיים אולי איתנו, בתוכנו, יש כל מיני קולות שאנחנו מקשיבים להם, וצריך לתת להם מקום.
לכן אמרת גם שאתה לא יודע לאן זה הולך, כי אתה אומר, בוא נראה מה היצורים האלה יכולים להביא איתם.
נכון, זה מין תעלומה או מסתורין שהייתי, שהוא בכל פעם מעניין אותי לעבור. באמת זה גלגול, טרנספורמציה כזאת ש... שבאמצעות הכתיבה אפשר לעבור. אני חושב שזה מה שמעניין, זאת אומרת, מה שמרגש, מה שנותן טעם לחיים, זה שלא יודעים. לא יודעים מי אנחנו, מה יש בתוכנו, איזה קולות שולטים בנו וכו'. ולאט לאט מגלים או נוגעים, והספרות היא כמו באמת... היא כמו המקום שבו נסחפים אל האירוע הזה, אל החוויה הזאת, החוויה הבלתי נודעת הזאת, שהיא גם חוויה שיש בה סיכון, ויש בה נגיעות מכאיבות, וצריך הייתי רוצה, כן, שהיא תדביק אחרים, תדביק אותי, זאת אומרת, זהו, ברגע שאני כותב על משהו ידוע, או עם מסגרת מסוימת, וזה, אז אני מאוד משתעמם באיזשהו מקום, אני מניח לזה, אני לא... סתם, הייתי רוצה לחיות בהרפתקה.
אבל בסיפור הראשון, בנובלה, בשחקן, אתה בעצם... נגיד שמדובר בשחקן שמאבד את היכולת לשחק, אז אפשר להגיד שאתה מדבר, אם נחשב על מה שאמרת עכשיו, אתה מדבר בעצם אולי על הפחד הזה, מזה שיום אחד לא תוכל להמשיך יותר לשחק את המשחק הזה, של הספרות אולי?
כן, אני חושב שאני מדבר על זה באופן קונקרטי, אני באיזשהו מקום... לפני כשלוש שנים, ככה, ממש נפלתי באיזה משבר אישי, וכתבתי את זה, זאת אומרת, בתהליכים, אבל באמת הרגשתי שאני לא יכול לשחק יותר. אז באיזשהו מקום, הספר הזה הוא אפילו נס, שהוא יצא, שהוא קרה.
אתה אומר לשחק שהוא במובן המטאפורי של לכתוב, כן? לא יכולת לכתוב יותר?
וגם לא ללמד, וגם לא לדבר.
משחק את משחק החיים ואת המסכה הכללית שכולנו עוטים כדי לתפקד וכל זה?
כן, אז נכון. כן, אבל זה היה ממושך, זה לא היה כזה רק רגע או יום. זה היה כזה נפילה מאוד גדולה. כמו בעצם בסיפור, יש מישהו שנופל ברחוב.
כן.
אז אני חושב, נסעתי ככה עם המכונית וראיתי, או היה לי דימוי כזה של מישהו נופל, או ראיתי בהפסק עין ואמרתי, טוב, זה באמת שם, אני שם, אני בנפילה. זאת אומרת, ניסיתי באמת לעקוב אחרי אני לא יודע איך יצא זה כל מיני, זאת אומרת, אני חושב הסיפור הזה הוא באמת, אני לוקח חוויות מתוך הקיום שלי, מתוך החיים שלי, ומלביש עליהם דברים שאני שומע, סיפורים שבאותה תקופה עוברים, ובאמת פה היה איזה מין מצבור של סיפורים, שאיכשהו אמרתי דמות השחקן, ושחקן ש... שלא יכול לשחק יותר, הוא רואה את הקהל, את העיניים של הקהל, מתבוננים בו, חושפים אותו, חושפים את הגוף שלו, את זה שהוא ללא מסכות, ובעצם הוא לא יכול להיות חלק מהמשחק, לשרת את המשחק, להיות חלק מהתיאטרון. התיאטרון הופך להיות משהו פנימי, ותודעתי, והוא בעצם קורס לתוך עצמו, ונדרש להיות פעם ראשונה חסר בית, חסר דמות,
חסר שריון,
חסר שריון. ואז מה עושים? וכאילו איך מתמודדים באמת, כאילו באמת בתוך תקופה של דיכאון עמוק, של חרדות גדולות, של כן, של אובדן המילה, כן, המילים. אז ואז בעצם האם יש מקום, מה שקורה בסיפור זה שהוא בעצם נדרש לאמץ איזושהי, או מצד אחד נדרש לאמץ איזושהי מחקר על עצמו, מחקר
פסיכואנליזי,
כן, הוא כותב מכתב לרופא, לפסיכותרפיסט.
יש בזה משהו מאוד כזה, מה-19 כזה אפילו, זה מתחיל מאיזה מקום שהרגיש לי כאילו באמת וינאי, או מה-19, ואז פתאום זה כאילו נופל לחזרה לתוך ישראל, ולדמות הזאת של הסבא, כן, היה מאוד מוזר.
עם כלבים.
כן, עם הכלבים. נכון, אז הוא כותב מכתבים,
סליחה ש... הוא כותב מכתבים, הוא חוקה, הוא שואל, הוא מבקש עזרה, כן.
הוא מנסה לחפש בעצמו, הוא עושה לעצמו מעין טיפול כזה, על ידי המכתבים שהוא שולח.
כן, אני חושב שבאמת חיפשתי בעצמי, כאילו, את המטפל שלי מלפני 20 שנה, ולא מצאתי. אז אמרתי, טוב, אני מתחיל לכתוב לו מכתבים.
המושיע, איפה הוא?
ואז מזה כבר יצא מכתב שלא אני כתבתי, אבל של משהו כזה... והוא עונה לו. הוא עונה לו
בזמנים לא טובים.
נכון. ומצד שני הוא גם ממשיך את הסיפור שלו.
כן, נכון.
הוא נותן כל מיני אלמנטים של לא ידועים בסיפור.
שהמספר אומר לנו, שימו לב, יש כאן פרט שהוחסר וזה.
נכון.
המספר תופר לנו.
או יש מכתב שלא קראנו, אבל רק המטפל יודע. וזהו, ובאיזשהו מקום הם מתחילים לחקור את העבר שלו, וזה באמת, זה לא פלא שזה מה-19, שחשבת על המאה-19, כי אני אמרתי, טוב, אני אקח מבנה תבנית פסיכולוגיסטית כזאת, איש החול, כאילו, אני אעשה, אני רוצה לעשות משהו דומה, וזהו, ומה שקורה זה שיש שם איזה להקת כלבים במכלאה, והם מתחילים נדמה לילד שהם רודפים אחריו, או באים אחריו, ורוצים לטרוף אותו, והוא מתכסה בשמיכה, ומעמיד פני מת מתחת לשמיכה, ובעצם אומר לו המטפל, המוות נקרש על פניך באותו רגע, או פתאום הבנת ש... מה זה להיות בן תמותה, אבל בעצם המוות רודף אחריך, רודף אחריך בצורה נצחית, כן?
אז זהו, אז יש משפט שממש צד אותי, אדם שמכיר, מכיר חרדות, מכיר מוות, אתה אומר שם, אתה נוטה למות ללא סוף, על מנת להתרושש מן הכוח למות.
כן, הנה, גם אני סימנתי את זה ורציתי לקרוא את זה.
כן. אז אתה רוצה אתה?
כן, העובדה שאתה בן תמותה התבררה כנצחית. ולכן, גם אם לא נהרגת באותו ערב, באחד הערבים של החרדות, אדון נכבד, סבלת על גופך את המוות, ומאותו רגע הנפש שלך טועה. במקום לקבל את העובדה שאתה בן תמותה ולהניח לעצמך, אתה מנציח את עצמך. מחוקק את מותך על פניך, כמו בגבס המסכה. אתה נאלץ להימלט מפני המוות על ידי הערכתו ללא סוף. אתה נוטה למות ללא סוף על מנת להתרושש מן הכוח למות. אלה דברים שלימדו אותנו הניצולים והוגי דעות אחדים. פניך מחבירות כסיד, מסכת המוות נקרשת על פניך. אתה מכסה את ראשך בשמיכה, כך כתבת. אתה יודע לשחק, אבל המשחק הפך לנורא. ובכל זאת, בניגוד למוות חסר הפנים, אתה בעל פנים. ולכן, במידה מסוימת, זה אומר לו המטפל, אתה בעל תקנה, וטוב שכך.
הוא מטפל לא רע. אני מחמיאה לו. אבל אני חושבת שההבחנה הזו, או התחושה הזו, שבעצם חרדה, חרדה, או אפילו עיסוק של הסופר שוב ושוב במוות. היא בעצם נטייה למות ללא סוף, כדי שזה כבר יבוא, זה כבר, די, אוקיי, בסדר, כבר די. כן, אוקיי. זה כמו איזה מחנה אימונים נקראת. זה ממש, זה
מבריק ונהדה. נכון, מונטני, אני חושב, דיבר על זה שאנחנו בהכנה. המחשבה, הפילוסופיה היא הכנה למוות.
אבל החרדה היא הכנה טובה יותר למוות.
כן.
באיזשהו אופן. כי לא יתפסו אותנו לא מוכנים.
לא יתפסו אותנו לא מוכנים.
אנחנו ידענו כל הזמן.
כן, וכשזה מגיע, הוא בעצם, אז יש סוגים שונים של מוות, והוא מדבר לא על המוות שנגמר וזהו, באמת מזה אתה אומר, אוקיי, נגמר. אלא מוות בחיים, כשאין יותר פיקשן. שאין יותר היכולת להתחפש, כמו שאמרנו, ולהתחזות, היכולת להיות בעולם, יכולת של דימוי, שאנחנו מדמים את עצמנו בעולם, ומה קורה ברגע שבעצם אנחנו, או הדמות הזאת, חשופה לחלוטין, והיא לא מצליחה, אפילו לדבר את המקום שלה, את המצב שלה, את התודעה שלה. ואז, וזה בעצם השלב השלישי אולי של הסיפור, הוא נדרש לשפה חדשה. זאת אומרת, למצוא שפה. והוא מוצא אותה, אומר לו המטפל, תמצא אותה בשפת הכלב, או בשפת החיה, בשפה גופנית חדשה. תהפוך להיות כלב.
תהפוך להיות התורף שלך, הוא מציע לו באמת את הכלאיים בתור...
מחשבה מטאפורית, כן? כן. הכלב כתורף, או הכלב כאיזושהי חוויה אחרת של החיים.
אבל הפחד שלו הרי הוא מהכלבים הטורפים.
נכון.
הצעה היא בעצם תהפוך להיות מושא הפחדים שלך.
נכון.
ורק כך תוכל אולי להמשיך, להיגאל אולי.
כן, מושא הפחדים שלך. כן, אני אעשה לחשוב על זה.
אוקיי. טוב, אני אעשה לי רשימה של נושאים שלא דיברנו עליהם, שזה על הקיבוץ עצמו, כמקום שגם הוא נושא איתו אימה, זה נוכח בעיקר בסיפור השלישי, בפרידה. אז על זה אני חושבת שלא נצליח לדבר. ולא מספיק דיברנו על...
אגוניה.
על אגוניה, על מוטיב ההחלפה. הזה שנמצא, דיברנו עליו טיפה בשחקן, אבל הוא נמצא גם באגוניה, נכון? ובכלל נוכח אצלך. אבל דיברנו על הרבה דברים אחרים, אני חושבת שאני אצטרך להסתפק בזה להיום.
כן, אז זה ספר קטן, אבל כנראה שיש בו, הוא מלא בחומרים, באפשרויות.
נכון, הוא מלא באפשרויות, כי באמת אני חושבת שיש בו הרבה מאוד גם זמנים, הוא נע בזמן, והוא נע במרחב, ובאמת הדמויות מתחלפות זו בזו, וגם כקורא אתה לא ברור לך איפה אתה. אז השחקן, אילי ראונר, בסדרת גומחה של פרדס, אני מודה לך מאוד מאוד שבאת אלינו היום. אתם האזנתם לגב הספר, הפודקאסט של פרדס הוצאה לאור. מקווים לפגוש אתכם ואתכן, גם בפרקים נוספים שלנו שזמינים להזנה. תודה מיוחדת לארד שוהם ונדב שיק. תודה רבה ללהקת רמזיילך, עלות הפתיחה שלנו טרס, אני שרון קנטור, להתראות.